בשיעור האחרון עסקנו בחזרת השץ, והנחנו יסוד שיש שני מושגים. תפילה בציבור, וזאת כשעשרה אנשים מתפללים ביחד, ויש תפילה אחרת בשם תפילת הציבור. וזאת תפילה שבעל תפילה, חזן, שליח ציבור, עומד לפני התיבה, ואנשים מקשיבים לתפילה, והאנשים שמקשיבים לתפילה יחד עם החזן, יוצרים תפילת הציבור. הסברנו שלפי דעת הרב סולובייצ'יק, רצוי לעמוד בחזרת השץ מעין 18. כל אחד עומד ברגליים מכוונות, ואז התפילה נחשבת תפילת הציבור. ראינו שבמעשה רב של הגאון היה כתוב שהגרא הקשיב היטב לשליח ציבור, אפילו הסתכל בתוך הסידור בזמן חזרת השץ, אבל לא כתוב שם דווקא שהוא עמד. אם אחד מגיע מאוחר לבית הכנסת ו לא הספיק להגיד 18 תפילה בלחש עד שהחזן עומד לחזרת השץ, יש מנהג, לא נעסוק עכשיו בפרטי הלכה הכתובים במקורות, אבל יש מנהג שאנשים עומדים להתפלל יחד עם השליח ציבור. לפי הבנתנו כרגע, בזה הוא מקיים תפילת הציבור. אולי זה עכשיו אפילו נחשב תפילה בציבור, היות שהוא מתפלל בזמן שיש תפילת הציבור. בכל אופן, לפי ההבנה הזאת, כמובן, לא רק רצוי, אבל ממש חובה לשמוע כל מילה של חזרת השץ. כשהייתי ילד, אני זוכר שהמנהג היה נפוץ ביותר, וגם היום, לדעתי, ברוב המקומות זה ככה, שבזמן שלמשל מגיעים למודים, החזן היה מתחיל להגיד, מודים אנחנו לך, ברגע שהציבור שמע הקדמה של מודים, אז הם היו אומרים מודים דרבנן. והחזן, במקרה הטוב, היה אומר את השאר בלחש. אני אמרתי, אולי היו אפילו חזנים שלא אמרו את כל התפילה. אני חושב שזה לא נכון. אבל בסוף, בזמן שהציבור גומר מודים דרבנן, אז החזן היה אומר רק את המילים האחרונות של מודים. הרב סולובייצ'יק כמובן התנגד למנהג הזה. הוא אמר שהיות שצריכים לצאת תפילת הציבור, ממילא חייבים לשמוע כל מילה מהחזן, ולכן עדיף שהחזן אכן יתחיל מודים אנחנו לך, וישתוק עד שהציבור גומר מודים דרבנן, ואז מתחילים מההתחלה, מאיפה שהוא היה, ממקום שהפסיק, והוא אומר את כל התפילה בקורם. וככה, בכל התפילה, יש מקומות שהציבור שר באמצע חזרת השץ. זה די מקובל בראש השנה ויום כיפורים, שיש קטעים, למשל בקרי פזורנו, שבהרבה הרבה מקומות הציבור שר את המילים האלה. ולפי הבנתנו כרגע, החזן צריך לחזור על המילים האלה אחרי השיר, כדי, אחרי השירה הציבורית, כדי שהציבור ישמע כל מילה מהחזן. זה דבר שמאוד קשה לעמוד בו, אבל לפי איך שהסברנו, תפילת הציבור, בוודאי שצריכים לשמוע את כל התפילה. כמו כן, הזכרנו בשבוע שעבר, בשיעור שעבר, שלפני 18, מנהג הרב סולובייצ'יק היה, שאומרים, השם שפתי תפתח בקורם, הציבור צריך לשמוע, הרב הבין שזה חלק מהותי מהתפילה, ממילא לא רק שהחזן חייב להגיד את זה, הציבור חייב לשמוע את זה. יש בליל שבת דין שאחרי 18, אומרים ברכה אחת מעין שבע. ברכה אחת מעין שבע זה, סך הכל זה רק ברכה אחת, אבל יש בתמצית של כל הברכות של שבת, של תפילת שבת, דהיינו שבע ברכות. כמובן שלוש ברכות ראשונות, שלוש אחרונות, וברכה אחת באמצע קדושת היום. וככה מי שיעיין היטב בתפילת, מה שאנחנו קוראים תפילת מגן אבות, יראה שם את הסיכום של שבע ברכות בברכה אחת, ברכה אחת מעין שבע. גם כאן, מנהג בהרבה הרבה מקומות, שהחזן אומר את הקטע הראשון, ואז הציבור שר יחד מגן אבות בדברו, מחיים מתים במאמרו וכו'. הרב סולובייצ'יק היה מאוד מקפיד שהציבור אולי ישיר, אולי לא ישיר, זה אינני יודע מה הוא באמת הקפיד. אבל בוודאי הוא הקפיד שהחזן ישמיע בקול ממגן אבות עד הסוף, שהוא ישמע כל מילה מהחזן. כמו חזרת השץ, בליל שבת מגן אבות זה תפילת הציבור, ואז חייבים לשמוע את כל התפילה. אני זוכר ששבת אחת בישיבה, בישיבת הר עציון, הבעל תפילה לא עשה ככה, והתחיל להגיד אלוקינו ואלוקי אבותינו, והאבליך שמיד החזיר אותו ואמר לו להגיד מגן אבות, בקורם שהציבור ישמע שזה יהווה תפילה בציבור. מכאן יש מקום לדון בעוד עניין של חזרת השץ, וזה אמירת ברוך הוא וברוך שמו, בזמן שהציבור שומע ברכה מהחזן. בשולחן ערוך, סימן קכ"ד, כתוב שעל כל ברכה שאדם שומע בכל מקום, אומר ברוך הוא וברוך שמו. המשנה ברורה מסביר שיש לזה רמז מהפסוק בהאזינו, כי שם השם אקרא, הבו גודל אלוקינו. בזמן שאני קורא בשם הקדוש ברוך הוא, אתם תגיבו, תגידו משהו. הבו גודל אלוקינו. ולכן הוא אומר, זה רמז, או רמז ב... שאומרים ברוך הוא וברוך שמו, כששומעים את שם השם. ועוד מוסיף המשנה ברורה, שבזמן שמזכירים אפילו צדיק בשר ודם, אפילו בן אדם, אמנם צדיק, אבל בן אדם, צריך לברכו. ואומרים זכר צדיק לברכה, בזמן שמדברים על צדיקו של עולם, של הקדוש ברוך הוא, אז חייבים להגיד משהו, מזכירים את השם של הקדוש ברוך הוא, חייבים להזכיר. ממילא אומרים ברוך הוא וברוך שמו. ההלכה הזאת, היא כתובה בשולחן ערוך, בסימן קכ"ד, שזה הסימן שמתייחס לחזרת השץ. הכותרת, דין הנהגת השץ ב-18 ברכות ודין עניית המין. משמע שלפי דעת המחבר, בתוך 18 אומרים ברוך הוא וברוך שמו על כל ברכה. הגאון במעשה רב, אומרים על הגאון, וזה כתוב במעשה רב, שהוא היה מקשיב לחזרת השץ מתוך הסידור, ולא היה עונה ברוך וברוך שמו. היה אומר אמן כמובן, אבל לא היה אומר ברוך וברוך שמו. במעשה רב, ההוצאה הרגילה שיש לי בבית, שם כתוב שהגאון לא היה אומר ברוך וברוך שמו, ובפירוש בשם פעולת שכיר, כתוב שאומנם יש נימוק אחד בתוך מעשה רב, אבל הוא אומר שיש עוד נימוקים. הנימוק שכתוב במעשה רב, זה בגלל שהשץ אינו ממתין עד שתכלה מפי העם, ומפסיד חזרת התפילה. בגלל שהרבה פעמים, ומי שהולך רגיל לבית הכנסת ישמע את זה הרבה פעמים, שהחזן אומר, ברוך אתה השם חונן הדעת, ועד שאתה אומר, ברוך וברוך שמו, לא הספקת לשמוע את המילים חונן הדעת. ממילא אתה מפסיד חזרת השץ. לפי דברינו שצריכים לשמוע כל מילה, זה בוודאי מובן, אפילו אם לא תקבל את דברינו, אבל בכל אופן, הברכה אתה לא שומע. איך אפשר להגיד אמן? אתה לא שמעת את הברכה. ברוך אתה השם. ממילא, זה נימוק אחד שכתוב. ויש נימוק שני, שאומנם לא כתוב בתוך המעשרה, אבל הוא אומר שיש עוד סיבות, יש עוד סיבה שזה הפסק. הרי אם אני מדבר על תפילת הציבור, אז כדי לצרף את התפילה של החזן לתפילה שלך, אומרים אמן, אמן זה אמנת דברים, כאילו שאני אמרתי את המשפט בעצמי. אבל ברוך ובשמו, הרי זה הפסק. ולפי ההבנה של תפילת הציבור שאתה באמת יוצא בתפילה הזאת, אז לא רצוי להגיד אמן, להגיד ברוך וברוך שמו. כמובן, מי שנמצא בבית כנסת, בזמן שיש חזרת השעץ, אבל הוא עצמו לא מתפלל, אז נניח שהוא התפלל במניין אחר, והוא נמצא בתוך בית הכנסת בזמן שיש חזרת השעץ. אז האם יש סיבה שהוא לא יגיד ברוך וברוך שמו? לפי שני הנימוקים האלה, יש מקום לשאול את השאלה. אבל הבעיה של הפסק לא קיימת כאן. אמנם אם הוא יפסיד את הברכה בסוף, חבל שהוא יפסיד ברכה. אם החזן באמת ידע את המנהג הזה, וממילא יגיד את הברכה בצורה כזאת, שיש זמן להפסיק וגם לשמוע את הברכה. ולמשל הוא יגיד, ברוך אתה השם, חונן הדעת, והוא יפסיק מספיק זמן שהציבור יכול להגיד ברוך וברוך שמו. אז לפי הנימוק שכתוב במעשה רב, תיאורטית אפשר להגיד ברוך וברוך שמו, אבל לפי מה שהסברנו שיש בזה גם משום הפסק, אז לא רצוי גם להגיד ברוך וברוך שמו, אפילו אם לא תפסיד את המשך הברכה. יש עוד נימוקים שכתובים בשם גדולים, למה לא אומרים ברוך וברוך שמו, אבל היות שאנחנו דיברנו על עניין של הפסק, נדמה לי שנספיק בנימוקים האלה. בספר ארוך השולחן, בסימן קוף חף דלת, סיב קטן יוד, הוא מביא שהטור בשם הראש אומר שזה הנהגה של הראש להגיד ברוך וברוך שמו. אומר האורך השולחן, זה בברכה שאתה לא יוצא בה. למשל, אתה שומע מישהו אחר מברך ברכת המזון. אבל למשל בברכה של קריאת המגילה, או ברכה של תקיעת שופר, שבא לקריאה או בא לתקיעה יברך ויוציא את כולם, פשיטה שאסור להפסיק שם. זה הפסק. אומר האורך השולחן, רוב האנשים אינם יודעים להבדיל בין הברכה שאדם יוצא בה, שאז לא להגיד ברוך וברוך שמו, לבין מקומות שמותר להגיד ברוך וברוך שמו, אז לכן הוא אומר, ייתכן שעדיף אף פעם לא להגיד ברוך וברוך שמו, כדי לא להפסיד מקום שבאמת לא ראוי להגיד ברוך וברוך שמו. מוסיף המשנה ברורה, שהוא באמת לא מבין את הטעם שצריכים לברך. בן אדם שמזכירים איזה צדיק, אז ראוי להגיד זכר צדיק לברכה. מי שזוכר, רשי בחומש בריש פרשת נוח, אלה תולדות נוח, נוח איש צדיק תמים, אז רשי אומר זכר צדיק לברכה. הזכירו את, לפי פירוש אחד, שנוח היה צדיק, אפילו בדורו, ואולי כל וחומר בדורות אחרים, אז ראוי להגיד אחר, שמעת את השם נוח, ראוי להגיד זכר צדיק לברכה. אבל זה נכון, אבל מה זה שייך בעניין ברכות? אני מצטט את אורך השולחן. הלא המברך בעצמו מברכו, שאומר ברוך אתה השם. ואם כן, ועוד, אם כן, בכל התפילה, כשמזכירים שם השם, נאמר ברוך וברוך שמו וצריך עיון. אז יש הרבה אנשים שהתנגדו לאמירת ברוך וברוך שמו, מסיבות שונות. נדון קצת בעניין חזרת השץ, בעניין ברכת כהנים. קודם כל, לפי ה... לא נדבר על נשיאת כפיים, נדבר על הברכה שאומרים במקום שאין כהנים, או במקום שלא עולים לדוכן מאיזה סיבה שהיא, אלוקינו ואלוקי עבדינו ברכינו בברכה השולשת בתורה הכתובה. צריכים להבין האם הכוונה משולשת בתורה, או האם היא ברכה משולשת בתורה הכתובה. הרב הנקין, שהזכרתי בשיעור שעבר, כתב הרבה הערות הלכתיות בתוך הלוח שהוא היה מדפיס כל שנה בשם עזרת תורה בארצות הברית, והרבה מן הערות האלה כתובות בספר של הרב הנקין עדות ישראל. אז הוא מוסיף, הוא כותב שם הערות חשובות לבעלי תפילה, וביניהם הוא מתייחס לזה, והוא אומר להגיד אלוקינו ואלוקינו 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 בברכה המשולשת, ואז תפסיק, שיהיה הפסק ניכר, ולהגיד ברכינו בברכה המשולשת בתורה הכתובה. זה לא משולש בתורה, היא ברכה משולשת, אבל כתובה פעם אחת בתורה. והמנהג של הרב הנקין כתוב בספר שלו, הזכרתי. הרב סולובייצ'יק היה מוסיף, בעקבות הרעיון הזה, שהוא היה אומר, אלוקינו ואלוקינו ואבותינו ברכינו בברכה המשולשת שבתורה הכתובה. לא משולשת בתורה, משולשת שבתורה. ואז אין מקום להסתפק מהפשר המשפט. ברכה משולשת שבתורה הכתובה. אבל נדבר עכשיו על ברכת כהנים באמת. קודם כל, המנהג די מקובל שבארץ ישראל, בהרבה מקומות, כמעט בכל המקומות שאני מכיר, מברכים ברכת כהנים כל יום ויום. כל יום בשחרית, בשבת ביום טוב גם במוסף, וברוב המקומות שאני מכיר, גם בנעילה ביום הכיפורים. אבל בחוץ לארץ, המנהג הוא שלא מברכ... ברוב המקומות, כמעט בכל המקומות, בוודאי מה שאני מכיר, אין נשיאת כפיים בחוץ לארץ. ולמה? למה יש, לא אומרים נשיאת כפיים בחוץ לארץ, אבל אומרים אותו בארץ. בשולחן ערוך, סימן קרח, חלק שני של המשנה הברורה, מיד בהתחלה, מופיע בדינים של נשיאת כפיים, כתוב בסעיף קטן ממדלת, שכהן שהוא רווק, כהן שאינו נשוי, נושא את כפיו. כנראה שהיה מקום לחשוב שכהן שהוא רווק לא יגיד ברכת כהנים. ומה הסיבה שלא יגיד? בגלל שצריכים לברך בשמחה. ויש גמרא מפורסמת שבן אדם שאין לו אישה אינו שרוי בשמחה. ממילא היה מקום לעלות על הדעת שהוא לא יעלה לברכת כהנים. אומר הרמה, יש אומרים דינו נושא כפיו. שרוי בלא שמחה, השרוי בלא אישה, שרוי בלא שמחה. והמברך יש להיות בשמחה. אבל המנהג אומר הרמה שמברכים ברכת כהנים אף פי שאינו נשוי. ממשיך הרמה שנהגו בכל המדינות האלה שאין נושאים כפיים אלא ביום טוב. משום שאז שרויים בשמחה, בשמחת יום טוב, וטוב לב, לב הוא יברך. מה שאין כן בשאר הימים, אפילו בשבתות השנה, שטרודים בהירורים על מחייתם ועל ביטול מלאכתם. ואפילו ביום טוב אין נושאים כפיים, אלא בתפילת מוסף, שיוצאים אז מבית הכנסת, וישמחו בשמחת יום טוב. מעניין מאוד. יש שמחה רק ביום טוב. גם בשבתות, אין דין של שמחה, יש שאלה גדולה בהלכה, אם שבת היא נחשבת יום שמחה או לא. מצד אחד, אומרים ישמחו במלכותך שומרי שבת. מצד שני, יש אבלות בשבת. ביום טוב אין אבלות. אין אבלות אפילו בצנעה. בשבת יש אבלות בצנעה. ולכן יש דיון אם באמת שבת זה יום שמחה או לא. ברוב הנוסחאות, למשל, אנחנו אומרים בסוף לך דודי, בואי ושלום עטרת בעלה, גם בשמחה ובצהלה. לפי מנהג הארי, מנהג חב"ד היום, ונדמה לי שבעדות המזרח יש נוסח דומה, אני מכיר את נוסח הארי, נוסח חב"ד, אומרים בואי ושלום עטרת בעלה גם ברינה ובצהלה. לא מזכירים שמחה. לא ניכנס לכל הדיון הזה, אם יש שמחה בשבת, למה אין אבלות ביום טוב יום, יש אבלות בשבת. אבל הרמה כותב שאין רמה של שמחה בשבת כדי לאפשר ברכת כהנים. כך נהוג במדינותינו. אבל ביום טוב יש שמחה, אז למה לא אומרים ברכת כהנים בשחרית גם כן? או אולי רק בשחרית. אומר הרמה דבר שהוא לכאורה קצת נראה לי מאוד מחודש, שמתי יש שמחה ביום טוב שגומרים את התפילה, שאז הולכים הביתה, אוכלים סעודת יום טוב, וישמחו בשמחת יום טוב. ידוע שהרבה גדולי ישראל מאוד מאוד לא הבינו את הרעיון הזה. למה באמת לא מברכים ברכת כהנים בחוץ לארץ? אומר המשנה ברורה, אז סליחה, אני רוצה לצטט עכשיו את ערוך השולחן. ערוך השולחן אומר, ודאי אין שום טעם נכון למנהגנו לבטל מצוות עשה דברכת כהנים כל השנה כולה. וכתבו, דמנהג גרוע הוא. אבל מה נעשה? כאילו בת קול יצאה שלא להניח לנו לשא כפיים בכל השנה כולה, ומקובלני ששני גדולי הדור בדורות שלפנינו, כל אחד במקומו, רצה להניג נשיאת כפיים בכל יום. וכשגבילו יום המוגבל לזה, נתברבל העניין ולא עלה להם, ואמרו שרואים כי מן השמיים נגזרה. סיפור שאני שמעתי מלפני המון המון שנים, זה מסופר על הגרא. שהגרא רצה להניג ברכת כהנים בחוץ לארץ. והוא אמר למשל, ביום שני הקרוב אנחנו נתחיל בבית הכנסת לברך ברכת כהנים. ואותו יום הבית כנסת הייתה שריפה בבית הכנסת ולא יכלו להתפלל בציבור. או קרה עוד מקרה שאינני זוכר בדיוק את הפרטים, אבל אולי היה איזה גזירה מהמלכות שלא ייצאו מהבית באותו יום. ואומרים שהגאון אמר שהוא לא הבין את הסיבה, אבל כנראה מן השמיים עקבו. המשנה ברורה, האורך השולחן מזכיר שיש שני גדולי ישראל. אינני יודע בדיוק למי הוא מתכוון. המסתום הראשון הוא הגרא, השני, ידוע שגם רב נתן אדלר רצה להנהיג ברכת כהנים, אבל לפי מה שאני הבנתי, רב נתן אדלר, שהוא היה הרב של החתם סופר, אני שמעתי שהוא אכן כן הנהיג. לא רק שהוא ניסה להנהיג, אבל הוא באמת הנהיג ברכת כהנים בחוץ לארץ. למה בארץ יש ברכת כהנים, בחוץ לארץ אין? מישהו יבוא ויגיד שבחוץ לארץ אין שמחה, כי אם ביום טוב בארץ יש שמחה כל יום, נדמה לי שזה משפט יותר מדי ציוני אפילו בשבילי. אני מחשיב את עצמי כציוני דתי לאומי, אבל להגיד שאנשים בארץ שרויים בשמחה יותר, הלוואי שבאמת נחשוב ככה. כנראה שהמנהג בארץ התקבר בעקבות הגרא. הרי תלמידי הגרא, אמנם אינני היסטוריון, ויכול להיות שמחי היסטורית אני טועה. אבל המנהגים שלנו, בפרט מנהגי ירושלים, הרבה מהמנהגים האלה מבוססים על תלמידי הגרא שעלו לארץ. והם בוודאי רצו להניג ברכת כהנים, אמנם בחוץ לארץ מאיזה סיבה לא, התקנה לא עלתה בידם, אבל כאן כנראה הם הניגו ברכת כהנים. להסביר סברה מה ההבדל, אז יש כאלה שניסו להסביר סברות שונות. היו אנשים שאמרו שצריכים 10 אנשים להקשיב לחזרת השעץ. כדי שתהיה תפילת הציבור, אנחנו נזכיר את זה, נדון בזה בשיעור הבא. צריכים 10 אנשים שמקשיבים כדי שתחשב תפילת הציבור, כמו שהזכרנו היום. האם באמת זה נכון שבארץ יותר אנשים מקשיבים מאשר בחוץ לארץ? אנשים תרודים לצאת למלאכתם ועוזבים את התפילה מוקדם, ויש בזה הבדל בין ארץ ישראל לבין חוץ לארץ? יש אנשים שאמרו שכהן לכתחילה צריך לטבול במקווה לפני ברכת כהנים, ובעל קרי חייב לטבול במקווה לפני שהוא בברכת כהנים. וחכמים לא ראו שהכהנים היו הולכים למקווה. אמנם בערב יום טוב, אז הרי יש עניין שחייב אדם לתאר עצמו ברגל, אז כל אנשים היו מטבילים, היו טובלים במקווה, ומילא הם יכולים אפילו נאמץ את הרעיון הזה. עדיין יש מקום להבדיל בין ארץ ישראל ובין חוץ ארץ. כנראה שתלמידי הגרא באמת הנהיגו והצליחו בארץ ישראל מה שלא הצליחו בחוץ ארץ. בחוץ ארץ מברכים ברכת כהנים רק ביום טוב. מה קורה כשבת זה יום טוב? אז הרבה מקומות בחוץ לארץ היו מברכים ברכת כהנים ביום טוב, אבל לא בשבת. לא בשבת, אפילו בשבת ביום טוב. וזה גם כן דבר מוזר מאוד, בגלל שזה שבת, אולי בשבת אין דין שמחה, נניח. אבל עדיין, זה יום טוב. יום טוב יש שמחה. הזכרתי את מנהג הארי, שאומרים גם ברינה בצהלה בלכה דודי, זה רק בשבתות רגילות, אבל בשבת יום טוב אומרים גם בשמחה בצהלה, יש שמחה ביום טוב. אז למה לא אומרים? גם כאן כתוב, שאולי בגלל שמבקשים בתפילות שאומרים בסוף ברכת כהנים, אומרים כל מיני תפילות ובקשות, ולא רצוי להגיד תפילות ובקשות כאלה בשבתות. אם זאת הסיבה האמיתית, שלא יגידו את המשפטים האלה. הרי בארץ יש ברכת כהנים כל יום, כמעט שאין אף אחד שאומר את כל הבקשות האלה. אז שיבטלו את הבקשות. למה לבטל מצוות עשה של ברכת כהנים בגלל זה? הרב שכטר מביא בספרו נפש הרב, שהרב סולובייצ'יק אמר שאין שום סיבה שלא יברכו ברכת כהנים בשבת של יום טוב. ובזמן שהוא, הרב סולובייצ'יק, היה צעיר בבוסטון, בשנות ה-30 של הקהילה בבוסטון, הרב היה רב בית הכנסת, והוא הקפיד מאוד שיברכו ברכת כהנים בשבת. הרב שכטר כותב שהרב סולובייצ'יק היה מאוד תקיף, ובריתך דאורייתא הוא דיבר בלשון חריף מאוד, ובסוף הוא הצליח, ואנשים נכנעו וברכו ברכת כהנים בשבת. אבל שבוע לאחר מכן פיתרו אותו מהמשרה. הרב סולובייצ'יק היה אומר לאנשים, כך הרב שכטר כותב, שבאמת רבנים צעירים שנכנסים לבתי כנסת צריכים להילחם על זה, שיברכו ברכת כהנים בשבתות, בשבתות של יום טוב, אבל צריכים להיזהר לא לאבד את המשרה בגלל הסיבה הזאת. לא כדאי להיכנס לבעיה של היעדר פרנסה שיפטרו אותו מעבודתו בגלל הסיבה הזאת. בכל אופן, ראינו עכשיו שיש מנהג לברך ברכת כהנים בארץ ישראל כל יום ויום, ובחוץ לארץ נהגו לברך ברכת כהנים רק במוסף של יום טוב. בשולחן ערוך כתוב שגם בנעילה אומרים ברכת כהנים. הדין הזה מופיע גם בהלכות נשיאת כפיים, אבל בשולחן ערוך בהלכות יום כיפורים כתוב שנושאים כפיים בנעילה. כמובן, זה דעת המחבר. הוא לא הזכיר את העניין שבחוץ הארץ לא מברכים ברכת כהנים. אבל אומר הרמה, המנהג במדינות האלה שלא לשאת כפיים. בחוץ הארץ, נעילה זה לא שונה מאשר שחרית. בשחרית ביום כיפור, שחרית כל יום, שחרית בשבת, ולא אומרים נשיאת כפיים. יש כמובן עניין להגיד נשיאת כפיים בנעילה, אבל צריכים לדעת מתי הזמן של נשיאת כפיים. נסביר את זה אם ירצו שם יותר בשיעור הבא, אבל נשיאת כפיים לכאורה דינו ביום. ואם כן, במקומות שמאחרים להתפלל תפילת נעילה, ולא מגיעים לברכת כהנים עד צאת הכוכבים, או סמוך לצאת הכוכבים, יש באמת שאלה הלכתית אם מותר לברך ברכת כהנים. מה קורה למעשה בארץ? אז אני יודע מה שעושים בישיבת הר עציון. מקפידים מאוד להקדים תפילת נעילה, מתפללים ממש בצורה מדויקת לפי שעון, כדי לדאוג לכך שנגיע לברכת כהנים לפני השקיעה. כמובן שלפי זה יש די הרבה זמן בין ברכת כהנים לסוף התפילה. אין כל כך הרבה מה להמשיך להגיד. אבל אנחנו בישיבה, כדי לדאוג לכך שנגיע לברכת כהנים לפני השקיעה, מתפללים נעילה ומוסיפים גם היום תאמצנו בתפילת נעילה עם שירה וכו'. ואומרים אבינו מלכנו אחד אחד, ממילא כאילו מושכים את הזמן ומגיעים בסוף התפילה לשלב יותר מאוחר, אבל מקפידים מאוד לברך ברכת כהנים לפני השקיעה. המשנה ברורה ממליץ או מציע שאולי אפשר להגיד ברכת כהנים גם בשקיעה, גם אחרי השקיעה. ואומר השער הציון של המשנה ברורה, שהרי יש לנו בין השמשות שרבנו תם. ואם יש בין השמשות שרבנו תם, שזה יותר מאוחר מאשר אנחנו רגילים להסביר בין השמשות, יש מקום להקל בתוך בין השמשות שרבנו תם, לברך ברכת כהנים. לכאורה זה חידוש גדול, משום שגם לפי רבנו תם, דם נפסר בשקיעת החמה. דם נפסר בשקיעה, מה שאנחנו קוראים לזה לפי רבנו תם, שקיעה ראשונה. השקיעה שאנחנו מקובלים להבין, לא לפי הגר"א, לפי מנהג רוב ישראל, שזה שקיעה ואין עבודה אחר כך. ונסביר בשבוע, בשיעור הבא, שהדינים של ברכת כהנים קשורים מאוד לעבודה, ולכן קשה מאוד להבין איך המשנה ברורה אמר שאפשר להגיד ברכת כהנים גם אחרי השקיעה בזמן בין השמשות. בכל אופן, לפי מנהג ארץ ישראל, מברכים ברכת כהנים בכל תפילה, בשחרית, במוסף, וגם בנעילה ביום הכיפורים, אבל כמובן רצוי שיגידו ברכת כהנים לפני השקיעה.